השיעור היום לילוי נשמת מרים בת רב משה ולינה נוימאייר זיכרונה לברכה. היא הייתה חלוצה ומגשימה, נצר להורים רבי משה למשפחת ברלינגר ומרת לינה למשפחת יפה, שנרדפו על ידי הנאצים ונפטרו בדרך לארץ ישראל. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף ג' במסכת מועד קטן. נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם, בית עמוד ב', ונסיים קצת מעל אמצע ד' עמוד א'. השיעור יום יהיה 18 דקות. היום אנחנו עוזבים קצת את הנושא המרכזי שלנו, של דיני חול המועד, ועוברים לדיני שמיטה. למה שמיטה? כי גם זה הוזכר במשנה, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על תולדות, האם הן אסורות בשמיטה או לא. בחלק השני נדבר על תוספת שמיטה. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול ראינו במשנה שבחול המועד מותר להשקות את בית השלחין, למרות שעקרונית אסור לעשות מלאכה, כי בבית השלחין זה הפסד אם הוא לא יעשה את זה, לכן זה מותר. מה שלא אמרנו זה שהמשנה דיברה לא רק על חול המועד, אלא גם על השמיטה. שגם בשנת השמיטה, למרות שאסור לעבוד את האדמה, מותר להשקות את בית השלחין, וזה הנושא של החלק הראשון, ונחלק אותו לשני סעיפים. בסעיף הראשון הגמרא מתייחסת ישירות למשנה ושואלת מה פתאום מותר להשקות, מילא בחול המועד, בין אם נאמר שזה איסור דרבנן, בין אם זה איסור דאורייתא, בכל מקרה זה נמסר לחכמים וחכמים קבעו שבמקום הפסד מותר, אבל שמיטה זה הרי דאורייתא, אז מה פתאום להתיר במקום הפסד? מה, מותר גם לחלל שבת במקום הפסד? עונה הגמרא, זה לא דאורייתא, זה רבנן. למה זה רבנן? לזה יש שני הסברים. אביי אומר שבאמת השקיה זה כן אסור מהתורה, אבל זה בזמן שהשמיטה היא מהתורה, אבל אחרי החורבן, בזמן הזה, השמיטה כבר לא מהתורה, כמו שבאמת רבי אומר במפורש, ואגב הוא גם לומד משמיטת קרקעות לשמיטת כספים, שגם זה לא מהתורה, לכן כיוון שהיום זה רק דרבנן, רבנן קבעו שבמקום הפסד מותר, אבל באמת בזמן המקדש היה אסור אפילו שהשדה תיפסד מזה, זה אביי. רבא לעומת זאת אומר אחרת, זה דרבנן, לא כי בזמן הזה זה דרבנן. באמת אפשר לסבור כמו חכמים שגם בזמן הזה שמיטה זה דאורייתא, אלא פשוט זה מדרבנן כי השקיה זה תולדה, זה לא אב. כלומר, אם נסתכל בפסוקים של השמיטה בפרשת בהר ויקרא כ"ה, לא כתוב שאסור להשקות, כתוב לגבי תבואה שאסור לזרוע ואסור לקצור, ואותו דבר לגבי גפן אסור לזמור ואסור לפצור. אלה אבות המלאכה שאסורות בשמיטה מהתורה. כל השאר זה תולדות, והתולדות לפי רבא לא נאסרו מהתורה, אלא רק מדרבנן, וכאמור, רבנן התירו במקום הפסד. אז אלה שני התירוצים, שניהם אומרים שזה מותר במקום הפסד כי זה רק דרבנן, לפי הבאי זה רק דרבנן כי מדובר בזמן הזה, אבל עקרונית בזמן המקדש באמת השקיה אסורה, אפילו במקום הפסד, לפי רבא זה דרבנן כי השקיה זה תולדה, ותולדות אסורות רק מדרבנן. אלה שני התירוצים, ויוצא שישנו מחלוקת בין הבאי לרבא לגבי התולדות, לפי הבאי התולדות אסורות מהתורה, לפי רבא רק מדרבנן, ואגב הלכה כרבא, ועכשיו לגבי רבא נראה גם מקור לזה שזה רק דרבנן, אבל גם קושייה לזה שזה רק דרבנן. המקור זה מהפסוקים שהזכרנו עכשיו בפרשת בהר, אומר רבא, למה תורה צריכה להזכיר את האיסורים גם לגבי תבואה, שאסור לזרוע ולקצור, וגם לגבי גפן, שאסור לזמור ולבצור? לכאורה אפשר ללמוד את הגפן מהתבואה, לכאורה זה מיותר. אלא מסביר רבא, נכון, זה מיותר, אפשר ללמוד את זה מתבואה, אלא שבכל זאת זה נכתב, ללמד אותנו שרק זה אסור מהתורה, וכל השאר לא. כלומר, אם התורה לא הייתה כותבת את זה, הייתי אומר, התורה הביאה דוגמאות, ומכאן אני יכול להרחיב את זה גם לגפן, גם לכל התולדות, אבל כיוון שהתורה לא עשתה ככה, היא לא השאיר את זה פתוח, אלא לגבי הגפן היא אמרה במפורש, היא בעצם באה לומר לנו רק מה שכתוב במפורש אסור מהתורה, ואילו כל התולדות לא אסורות מהתורה. זה המקור של רבא, שהתולדות לא אסורות מהתורה. אז מקור יש לנו, ועכשיו כאמור יש גם קושייה, שזה בשורה השישית בעמוד א', וזו קושייה מברייתא מאוד ארוכה, היא לוקחת אותנו בערך עד אמצע העמוד, שהברייתא אומרת שהיא לומדת מהפסוקים שיש עוד הרבה איסורים שגם הם אסורים. איך היא לומדת את זה? כי אם הפסוק היה אומר לא תזרע שדך, הייתי מבין שמה שאסור זה לזרוע, מאוד פשוט. אבל התורה לא כתבה כך, אלא היא הפכה את הסדר. במקום לכתוב לא תזרע שדך, היא כתבה שדך לא תזרע, ומכאן דורשת הברייתא שאני יכול לקרוא את זה שדך לא. כלומר, הכל אסור בשדך, למשל, לא מנקשים, לא עודרים, לא מכסחים, בעץ, לא מקרסמים, לא מזרדים, לא מפסקים, בשורשים של האילן, לא מזבלים, לא מפרקים את האבנים, לא מאבקים, לא מיישנים. גם כל הדברים האלו אסורים. זו הקושייה על רבא. רבא כאמור אמר שהתולדות הם רק דרבנן, והנה לכאורה לומדים כאן מפסוק שהתולדות הם דאורייתא, ועל זה עונה הגמרא בערך באמצע עמוד א', זה לא באמת דאורייתא. גם לפי הברייתא מדובר רק באיסורי דרבנן, והלימוד מהפסוק שהברייתא הביאה זה רק אסמכתא, והברייתא אוסרת כל הפעולות האלו כנראה כי מדובר בפעולות כאלו שגם אם הוא לא יעשה אותם לא יהיה הפסד. לכן המסורות אפילו שזה רק דרבנן, לעומת זאת כאמור השקיה בשביעית המשנה התירה לפי רבא כי אם הוא לא יעשה את זה יהיה הפסד, ובזה זה רבנן הקלו. עד כאן עיקר הדיון על רבא. שוב, אביי אמר שתולדות מדאורייתא, רבא אמר דרבנן. הבאנו מקור לרבא מעצם זה שכתוב את האיסורים של גפן, שמכאן שרק מה שכתוב אסור והשאר לא, והבאנו קושייה מברייתא שהביא עוד הרבה איסורים, וטרצנו שגם לברייתא הזו זה רק דרבנן, והפסוק הוא רק אסמכתא, ועד כאן השלב השני. עכשיו קצת דילגנו על התוכן של הברייתא עצמה, אל דאגה נחזור לזה עוד מעט, וגם כרגע נדלג על שש שורות מאמצע עמוד א' מהמילים וקשקוש ועד המילה איתמר ונראה את השלב השלישי, ואחרי זה נחזור גם לברייתא עצמה וגם לקטע הקצר שדילגנו עליו. אז השלב השלישי במילה איתמר זה סוגיה נוספת שעוסקת באותו נושא, אבל היא לא המשך של אותה סוגיה, אלא היא סוג של סוגיה מקבילה לסוגיה הקודמת, כי גם כאן יש מחלוקת האם התולדות אסורות מהתורה או לא, וגם כאן יש דיון די דומה. הפעם המחלוקת בין רבי יוחנן לרבי אלעזר, אבל הגמרא לא יודעת מי אומר מה, והמחלוקת היא לגבי חורש. חורש זה תולדה קצת יוצא דופן, כי האמת היא שהיא כן מוזכרת בתורה. כתוב בשמות למדלת פסוק א', ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בפשטות זה מדבר על שבת רגילה, אבל סוף הפסוק, בחריש ובקציר תשבות, דורשים את זה על השמיטה. אז מצוות עשה לשבות מחרישה יש כאן, אבל עם מצוות עשה לא מקבלים מלכות. השאלה היא, האם גם יש כאן לב? וזה בעצם לכאורה אותה שאלה כמו מקודם, האם גם התולדות אסורות מת? תורה, ואז גם על חרישה יהיה לב או שלא. וגם כאן כמור יש מחלוקת המוראים, במקביל למחלוקת אביי ורבא, יש מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, וכאן הגמרא מפרטת יותר לגבי המקורות. כלומר מקודם ראינו רק מקור לרבא, שאומר שהתולדות דרבנן, הפעם נראה גם את המקור של מי שאומר שזה דאורייתא, וגם שתי אפשרויות למי שאומר שזה דרבנן. אז למי שאומר שזה דאורייתא, אומרת הגמרא, הוא לומד את זה פשוט מכלל פרט כלל. כלומר, נכון, בתורה באמת כתוב רק זריעה וקצירה לגבי תבואה ולגבי גפן, אבל על ידי לימוד שנקרא כלל פרט כלל, אפשר להרחיב את זה גם לכל מה שדומה לזריעה וקצירה, כלומר חרישה ועוד תולדות, לכן גם הם דאורייתא. עכשיו בסוגריים, למה יש כאן כלל פרט כלל, ובעצם גם מה זה כלל פרט כלל, אז נקרא את זה בפנים, בויקרא כ"ה כאמור, פסוקים ד' ו-ה'. בהתחלה, התורה אומרת דין השמיטה באופן מאוד כללי, ובשנה השביעית, שבת שבתון, לארץ, שבת להשם. אחרי זה נכנסת לפרטים, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, צפיח קצירך לא תקצור ותנווה נזרעך לא תפצור, ואחרי זה היא מסיימת עוד פעם באופן כללי, שנת שבתון היא על הארץ. זה נקרא כלל פרט כלל, כי זה מתחיל באמירה כללית, אחרי זה פרטים, ואז שוב אמירה כללית. וזה אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, וצורת הדרשה הזו זה שכשיש כלל פרט כלל, אנחנו מרבים את כל מה שדומה לפרטים, וממילא זה לא רק זריעה וקצירה, אלא כל מה שדומה לזה, גם חרישה וגם עוד תולדות. אז זה המקור של מי שאומר שחרישה והתולדות הם דאורייתא, ולכאורה זה מקור מעולה, אז עכשיו צריך לעבור לצד השני, מה המקור של מי שאומר שהם לא דאורייתא, וכאן יש שתי הצעות. הצעה אחת זה שהדעה השנייה אומרת שכאן אי אפשר לעשות כלל פרט כלל. למה? כי נשים לב שיש הבדל בין הכללים לבין הפרטים במקרה שלנו. הכללים הם מצוות עשה, כתוב שבת שבתון היא על הארץ, שנת שבתון היא על הארץ, מצוות עשה. לעומת זאת הפרטים זה לא תעשה, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, ויש אמירה של רבי אבין שבמקרים כאלה שהם לא כולם מצוות עשה, או כולה מצוות לא תעשה, לא עושים כלל פרט כלל, אלא זה פשוט כלל ופרט, שבמקרה כזה אנחנו נשארים רק עם מה שבפרט, ובמקרה שלנו רק זריעה וקצירה, זמירה ובצירה, וזהו. זו הצעה הראשונה, שהדעה שאומרת שהתולדות הן לא דאורייתא, זה כי היא סוברת, כמו רבי אבין, שכאן אין כלל פרט וכלל. הצעה השנייה אומרת, יכול להיות שבאמת גם לדעה הזאת, עקרונית, אפשר היה לעשות פה כלל פרט כלל, כלומר היא חולקת על רבי אבין. אז למה בכל זאת התולדות לא דאורייתא? כי כאן יש לימוד אחר שאומר שהם לא דאורייתא. איזה לימוד? הלימוד שכבר ראינו מקודם, הלימוד של רבא שאמר שהם לא דאורייתא, וזה, מעצם זה שהתורה הזכירה כאן, את איסורי הגפן, הרי אפשר היה ללמוד את הגפן מהתבואה. למה בכל זאת זה הוזכר במפורש? ללמד אותנו, כמו שראינו מקודם, שרק מה שמוזכר כאן במפורש אסור מהתורה, וכל השאר אין לו איסור לב מהתורה, לא בחרישה ולא בשאר התולדות. זה המקור השני לדעה שאומרת שזה לא דאורייתא, שכאמור זה המקור שכבר ראינו מקודם, ועד כאן עיקר השלב הזה. בהמשך יש כאן משהו שראינו אותו לגמרי, אז לא נחזור עליו עוד פעם, וזה שהגמרא מקשה על מי שאומר שזה לא דאורייתא שוב מאותה ברייתא ארוכה שמביאה את כל האיסורים שלכאורה זה כן דאורייתא, והיא שוב מתרצת באותה צורה, ממש בשורה האחרונה בעמוד א', זה רק דרבנן, והפסוק הוא רק אסמכתא. אז עד כאן השלב השלישי של הסוגיה. עוד פעם, בשלב הראשון שאלנו למה המשנה מתירה להשקות בשביעית, וענינו כי זה דרבנן, ובמקום הפסד רבנן התירו, וראינו מחלוקת אביי ורבא למה זה דרבנן, לפי אביי כי זה בזמן הזה, לפי רבא כי כל התולדות הם דרבנן, זה היה השלב הראשון. שלב שני נכנסנו למחלוקת עצמה, ראינו את המקור של רבא מהאיסורים של הגפן שזה דרבנן, וראינו את הקושייה מהברייתא הארוכה שיש עוד איסורים מהתורה, וענינו זה רק אסמכתא. בשלב השלישי ראינו מחלוקת מקבילה בין רבי יוחנן לרבי אלעזר, כשהפעם הבאנו מקור גם למי שאומר שזה דאורייתא, כלל פרט וכלל, והבאנו שתי הצעות איך מגיב לזה מי שאומר שזה דרבנן, או שאומר שכאן אין כלל פרט וכלל, או שהוא סופר כמו רבא, שיש כאן לימוד מגפן, שרק מה שכתוב אסור מהתורה, וכל השאר לא. זה היה השלב השלישי, אבל עדיין נשאר לנו כאן עוד פרט חשוב, וזה הברייתא עצמה. כלומר, כל הזמן הזכרנו את הברייתא הארוכה, ואמרנו שהיא אוסרת הרבה פעולות, לפי אביי זה מדאורייתא, לפי רבא זה מדרבנן, אבל עוד לא ממש קראנו את הברייתא עצמה. אז עכשיו נקרא את הברייתא עצמה, נראה מה היא אוסרת, ונראה שמה שהיא אוסרת זה רק הרישה של הברייתא, בסיפה יש גם דברים שהיא מתירה, ואז נבין מה ההבדל בין הרישה לבין הסיפה, על פי עיקרון מאוד חשוב בדיני שביעית. אז בואו נראה את הברייתא. אז ברישה כאמור היא אוסרת הרבה דברים, הברייתא מחלקת אותם לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה זה פעולות שעושים בשדה, וזה לא מנקשים, לא עודרים ולא מקסחים. מנקשים ומקסחים זה אותו רעיון של הוצאת הסבים, לעדור זה לעדור את הקרקע, זה בשדה. קבוצה שנייה זה בענפים של האילן, וזה לא מקרסמין ולא מזרדין. שתי הפעולות אלו זה הוצאה של ענפים, ולא מפסגין. אם יש איזה ענף רך מדי ורוצים להחזיק אותו על איזה משהו קשה, זה גם כן אסור, זו קבוצה שנייה. קבוצה שלישית זה דברים שעושים על האדמה, מתחת לאילן, וזה לא מזבלים, לא מפרקין, כלומר להוציא אבנים, לא מאבקין, כלומר לשים אבק על השורשים, לחסות אותם, ולא מאשנים בשביל להוציא את התולעים מהעץ. כל הדברים האלו הברייתא אוסרת. לעומת זאת בסיפה יש גם דברים שהיא מתירה, וזה לקשקש, כלומר לעדור מתחת לזיתים וגם לעדור מתחת לגפנים, ומותר למלא נקעים של מים ליד האילן בשביל להשקוט את העץ, וגם מותר אפילו לחפור עוגיות, כלומר תעלות עגולות כאלו מסביב לגפנים בשביל להשקוט אותם, את כל הדברים האלו הברייתא מתירה. עכשיו, מה ההבדל בין הרי של הסיפה? למה אלו אסורים ואלו מותרים? אומרת הברייתא, לומדים את זה מעצם זה שהתורה בכלל פירטה לגבי שדה וגפן. כי לכאורה היא יכלה בכלל לפרט, היא יכלה פשוט לומר, ושפתה הארץ שבת להשם, וזהו, אני יודע שהכל אסור. למה בכל זאת היא פירטה? ללמד אותנו שמה שאסור זה רק עבודות מיוחדות בשדה ובקרם. עוד פעם הניסוח, עבודות מיוחדות בשדה ובקרם. מה זה הניסוח הזה? מה זה אומר? אז האמת היא שזה לא ברור, יש המון פירושים בראשונים. אנחנו כאן נלך לפי מה שנראה לנו הכי פשוט, וזה רק רש"י בכתב יד, לפי איך שפרש אותו הרב קניבסקי בדרך אמונה, שהחלוקה בברייתא היא בעצם חלוקה מאוד פשוטה. וזה בין דבר שיש לו הפסד, לבין דבר שאין לו הפסד. כמו שאמרנו מקודם, רבנן אוסרים, אבל הם מתירים כשיש הפסד. כלומר, כל הדברים ברישה, זה דברים כאלו שאומנם אם הוא יעשה אותם, זה יעזור לעץ, יעזור לתבועה, אבל אם הוא לא יעשה אותם, לא יהיה לו הפסד, לכן זה אסור. לעומת זאת, הדברים בסיפה, זה דברים כאלה שאם הוא לא יעשה אותם, יהיה נזק לעץ, יהיה הפסד, ואז רבנן הקלו. עכשיו, כמובן, הסבר הזה הוא טוב לפי רבה. לפי הבאי הוא לא כזה טוב, כי לפי הבאי מדובר כאן בדאורייתא, לא בדרבנן, ובדאורייתא אסור אפילו במקום הפסד, אז תראו בחוברת או באתר מה שכתבנו לפי הבאי. בכל אופן, כרגע בואו נסביר את זה לפי רבה. אז שוב, ההבדל בין הרי של הסיפה, זה אם יש הפסד או אין הפסד. ואגב, להבדל הזה יש שתי שמות מאוד ידועים, למדנו אותם במסכת עבודה זרה, וזה ההבדל בין לאוקמי אילנה לבין לעברוי אילנה. כלומר, אם המטרה שלך זה רק לאוקמי, כלומר להעמיד את האילן במצב הנוכחי שלו, לא לשפר אותו, זה מותר. לעומת זאת, אם הפעולה נועדה לעברויי, כלומר להשביח את האילן, זה מה שאסור. וכאמור, רק נזכיר, בפשטות, זה בתוך המלאכות שמדרבנן, כלומר התולדות, לפי רבה. לעומת זאת, אם זה דאורייתא, אז כבר הכל אסור. אז שוב, החלוקה היא שברישה זה לעברויי, ולכן זה אסור, ובסיפה זה לאוקמי, ולכן זה מותר. ואת החלוקה הזאת, אנחנו גם פוגשים מיד אחרי הברייתא, בקטע שדילגנו עליו ממש באמצע עמוד א', וזה שבברייתא אמרנו שלקשקש מותר, ואילו בברייתא אחרת, אנחנו רואים שלקשקש אסור, וזה עונה הגמרא על פי עיקרון שאמרנו עכשיו. יש שני סוגים של קשקוש. יש קשקוש שנועד לאוקמי, בגמרא כאן זה נקרא לסתומי פילה, כלומר לחסות את השורשים, ואם לא יעשו את זה יהיה נזק, ולכן זה מותר. ויש קשקוש שנועד לעברויי, להשביח את העץ, וזה אסור. עד כאן השלב הרביעי, למדנו את ההבדל בין לעברויי לבין לאוקמי, שזה בעצם מסביר את ההבדל בברייתא בין הרישה, שזה לעברויי, שזה אסור, לבין הסיפה, שזה לאוקמי, שזה מותר. וכמובן גם המשנה שלנו שמתירה להשקוט את בית השלחין, זה גם כן לאוקמי, ולכן זה מותר לפי רבה, ועד כאן כאמור השלב הרביעי. השלב החמישי והאחרון, מאוד פשוט, זה בשורה הראשונה בעמוד ב', מגיע רב דימי מארץ ישראל, ואומר שהוא שמע שם שהם דנים האם צריך ללקוט על התוספת, ובסוף הכריעו שלא לוקים על התוספת. אבל הוא לא יודע מה זה התוספת הזו שהם דיברו עליה, וכאן יש שני פירושים. רבי לזר אומר שהם התכוונו לחרישה, שהם התלבטו האם צריך ללקוט על חרישה, והם הכריעו שלא, כלומר הם בעצם מצטרפים לדעה שזה רק דרבנן. אגב, זה לא אומר שזה מה שרבי לזר עצמו אומר, זה רק אומר שזה מה שרב דימי אמר מארץ ישראל. בכל אופן, זה הסבר אחד על מה הם דיברו שם בארץ ישראל. הסבר שני, אומר רבי יוחנן, לא, הם דיברו על נושא אחר לגמרי בדיני שמיטה, וזה הדין של תוספת שביעית, שמתלבטו האם צריך ללקוט על זה, כלומר האם תוספת שביעית זה מהתורה, והם גם כן הכריעו שלא, וזה בעצם הוביל אותנו לחלק השני של השיעור לגבי תוספת שביעית. אבל שוב, לפני שנעבור לשם, בואו נעשה חזרה קטנה לחלק הראשון. ראינו מחלוקת בין אביי לרבה, ואחרי זה בין רבי אלעזר לרבי יוחנן, האם התולדות אסורות מהתורה מדרבנן? רבה אמר מדרבנן, לפי רבי אלעזר גם רב דימי אמר מדרבנן. לגבי הדעה של דרבנן, הקשנו מברית ארוכה שאוסרת כל מיני פעולות לכאורה מפסוק, והסברנו שזה באמת רק דרבנן והפסוק רק אסמכתא, ובתוך עולם התולדות הדגשנו שמה שאסור זה רק פעולות כאלו שנועדו לעברויי, אבל פעולות שהם לעוקמי, כלומר להעמיד את המצב הקיים שלא יהיה הפסד, זה מותר. את החלוקה הזאת ראינו גם בתוך הברייתא עצמה, גם בין הברייתא לבין ברייתא אחרת לגבי קשקוש, שיש שני סוגים של קשקוש, וגם במשנה שלנו שהתירה להשקות, כי זה בעצם להציל מהפסד ולכן זה מותר. כל זה לפי רבה, לפי הבאי, כאמור, את הברייתא צריכים להסביר כנראה קצת אחרת, תראו באתר ובחוברת, וכאמור עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה כאמור לגבי תוספת שביעית, כי הרגלנו לא נראה את זה בדיוק לפי הסדר של הגמרא, אלא ממש נחתוך חלקים חלקים מהגמרא ונחלק הכל לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון פשוט נראה משנה ממסכת שביעית שאומרת שיש דין כזה של תוספת שביעית. בסעיף השני נראה מה המקור לתוספת, נראה שיש שלוש אפשרויות, או תקנה דרבנן, או הלכה למשה מסיני, או שזה מהתורה, ונראה איך כל האפשרויות מסתדרות אחת עם השנייה. בסעיף השלישי נראה שחזל ביטלו תוספת שביעית, ונראה את מה בדיוק הם ביטלו ומה הסמכות שלהם לבטל. עוד פעם, סעיף ראשון נראה שיש דין תוספת שביעית, סעיף שני נראה מה המקור לזה, וסעיף שלישי נדבר על הביטול של התוספת. אז כאמור, סעיף ראשון ברבע עליון של עמוד ב' במילה כדתנן, המשניות בפרק א' במסכת שביעית אומרות שיש תוספת שביעית. כלומר, אסור לחרוש את השדה ממש עד ראש השנה של שביעית, אלא צריכים לעצור עוד לפני זה, בשנה השישית. כמה זמן לפני השביעית? זה תלוי אם מדובר בשדה אילן או בשדה לבן, כלומר תבועה, ויש שתי דעות מה התנאים אמרו לגבי זה. הדעה הראשונה אומרת שזה יכול להשתנות ממקום למקום, מאדם לאדם, כלומר שבשדה אילן זה מותר כל זמן שהחרישה עדיין יפה לפירות שישית, כלומר עדיין עוזרת לפירות של שישית, אחרי זה זה כבר אסור. לפי בית הלל זה פשוט בעצרת, כלומר בשבועות, והמשנה מהירה ששני הזמנים האלו די דומים, זה בשדה אילן. בשדה לבן, כלומר תבועה, זה מותר כל זמן שעדיין יש לחות באדמה מהשישית, זה גם הזמן שעדיין חורשים בשביל איתו הקישועים ודלעות, אחרי שכבר אין לחות, ואחרי שכבר לא חורשים בשביל איתו הקישועים ודלעות, אז זה כבר אסור, זו הדעה הראשונה. הדעה השנייה זה של רבי שמעון, שהוא אומר שזה לא משתנה ממקום למקום, לכל יש זמן קבוע, בין הבית הלל בין הבית שמי, כלומר בשדה אילן זה לפי כולם בעצרת, בשדה לבן זה לפי כולם בפסח, וזהו זה. עד כאן הסעיף הראשון, אלה הדעות. בשביל להבין את המשך הגמרא לא קריטי לזכור את הדעות, לכן אני לא חוזר עליהם עוד פעם עכשיו, מבחינתנו כשם קוד פשוט נקרא לזה פסח ועצרת. זה הסעיף הראשון. סעיף שני זה מה המקור לאותה תוספת. אנחנו כרגע עדיין לפי סדר הגמרא, אנחנו באמצע עמוד ב' באמר רבי שמעון בן פזי, אבל כרגע לא נלמד את מה שהוא אומר, אלא פשוט נלקט את הדעות לגבי המקור של התוספת, ויש לנו כאן שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה זה רבי זרע או ריש לקיש, שמניחים שהמקור זה פשוט תקנה דרבנן, זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, אם נדלג לרבע התחתון של עמוד ב', זה רב אסי בשם רבי יוחנן, בשם רבי נחוניה, איש הקנה, שזה הלכה למשה מסיני. נסביר רגע איך הוא אומר את זה. הוא אומר את המשפט הבא, 10 נטיות, ערבה וניסוך המים, הם כולם הלכה למשה מסיני. לגבי ערבה וניסוך המים לא ניכנס, מה שמעניין אותנו זה 10 נטיות, והכוונה היא שאומנם אמרנו שאסור לחרוש גם בשנה השישית, אבל יש מצב שבו מותר, וזה בשדה אילנות שהצפיפות שלו זה 10 נטיות, כלומר 10 עצים בבית צאה. בית צאה זה 50 אמה, אז מותר לחוש את כל השדה, כי במצב כזה כשאני חורש, אני לא עושה את זה בשביל להשביח את האילנות, אלא רק לעוקמי, להשאיר אותם במצב הקיים שלא ינזק, אז מותר. זו הלכה למשה מסיני, אם זה יותר צפוף אסור כי זה לא נקרא שדה אילן, זה נקרא יער, אם זה פחות צפוף אין סיבה לחוש את כל השדה. בקיצור, בצפיפות הזאת מותר, זה נקרא לעוקמי, ובכל אופן, זו האפשרות השנייה שמדובר בהלכה למשה מסיני, שגם אסרה את החרישה וגם מתירה בעשר נטיות. אפשרות שלישית זה בשורה הרביעית לפני סוף עמוד ב', זה עוד פעם מחזיר אותנו למשניות במסכת שביעית, למשנה ד' בפרק א' שם, ששם יש לכאורה מחלוקת לגבי איזה רבנן במשנה שם, ובברית הזה רבי עקיבא אומרים שזה נלמד מפסוק, פסוק שהזכרנו בחלק הראשון של השיעור בשמות למד א', כתוב בחרישו וקציר תשבוט, לכאורה המילה קציר כאן מיותרת, כי אותה למדנו כבר במפורש בפרשת בהר, אלא מכאן שהפסוק לא מדבר על השנה השביעית, כי זה כבר אנחנו יודעים, אלא על השנה השישית, מכאן שיש פסוק לגבי תוספת שביעית, זה רבנן, רבי עקיבא. רבי שמעל לעומת זאת אומר לו, תוספת שביעית זה רק הלכה למשה מסיני, כך משמע ממשך הגמרא, ואילו הפסוק בחריש ובקציר תשבות מלמד משהו אחר, שגם בשנה השביעית מותר לקצור את העומר בשביל קורבן העומר, זה מהמשנה שם. אז לסיכום, מה המקור של תוספת שביעית? בהתחלה ראינו שזה תקנה דרבנן, זה רבי זרע או ריש לקיש, אחרי זה באמוראים ראינו רב אסי בשם רבי יוחנן בשם רבי מנחוני האיש הקנה שזה הלכה למשה מסיני, אבל אם זה 10 נטיות בבית צאה אז הלכה למשה מסיני מתירה. אפשרות שלישית זה במשנה שם שלפי רבי עקיבא זה מפסוק ולפי רבי ישמעאל הפסוק מלמד משהו אחר, אלא זה הלכה למשה מסיני. אז אלה אפשרויות, עוד פעם תקנה, הלכה למשה מסיני או פסוק, ועכשיו השאלה היא איך כל האפשרויות מסתדרים אחד עם השני, ואת זה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון נדבר על איך האמוראים שאמרו שזה הלכה למשה מסיני מסתדרים עם רבי עקיבא שאמר שזה פסוק מהתורה. וכאן הגמרא מביאה שתי אפשרויות, אנחנו כרגע בשורה הרביעית בדלת עמוד א'. אפשרות ראשונה, אומר רבי נחמן בר יצחק, הסבר מאוד יפה, זה שהאיסור לחרוש הוא באמת מהתורה, כמו שאמר רבי עקיבא, ומה שהאמוראים אמרו שזה הלכה למשה מסיני, זה לא לגבי האיסור, אלא לגבי ההיתר, שאם יש 10 נטיות צעירות בבית צאה, שאז אם הוא לא יחרוש זה יהיה הפסד, את זה הלכה למשה מסיני בא להתיר. זה תירוץ ראשון, אבל הגמרא מקשה על זה שאם יש כבר הלכה למשה מסיני להתיר, אז כנראה שמניחה שיש גם איסור, אז למה צריך את הפסוק? שפשוט הכל יהיה הלכה למשה מסיני. לכן אפשרות שנייה לענות על ההבדל בין האמוראים לבין רבי עקיבא, עונה הגמרא, זה פשוט באמת מחלוקת תנאים. כלומר, רבי עקיבא באמת אומר שזה מהתורה, ואילו האמוראים שאמרו שזה הלכה למשה מסיני, הם לא כמו רבי עקיבא, הם כמו רבי ישמעאל, שבאמת אומר שזה הלכה למשה מסיני. אז זה שלב ראשון, בקיצור, למסקנה יוצא שזה מחלוקת תנאים, לרבי עקיבא זה מהתורה, לרבי ישמעאל זה הלכה למשה מסיני. בשביל השלב השני בסידור בין המקורות השונים, נחזור חזרה על הרבע התחתון של ג' עמוד ב', מה היחס בין מי שאומר שזה תקנה, לבין הלכה למשה מסיני או דאורייתא. אומר רבי יצחק, יש כאן שני שלבים באיסור. שלב ראשון זה מפסח או עצרת, שזה באמת רק תקנה דרבנן, לא הלכה למשה מסיני ולא דאורייתא. שלב שני זה ה-30 יום האחרונים של השנה השישית, כאן זה כבר יותר חמור וזה לא רק תקנה, אלא זה או דאורייתא או הלכה למשה מסיני, תלוי במחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. ועד כאן השני של השיעור יוצא לסיכום שהוא בעצם מאוד פשוט. מפסח או עצרת יש תקנה דרבנן של תוספת שביעית, אחרי זה ב-30 יום האחרונים יש איסור או דאורייתא או הלכה למשה מסיני מחלוקת תנאים. זה היה הסעיף השני. בשביל הסעיף השלישי נחזור עוד קצת אחורה, בערך לאמצע עמוד ב', לרבי שמעון בן פזי, וזה לגבי ביטול התוספת שביעית. אומר רבי שמעון בן פזי, באו רבן גמליאל ובית דינו וביטלו את התוספת שביעית. עכשיו, את מה הם ביטלו ואיך הם ביטלו? לגבי זה יש שתי גישות בגמרא. גישה ראשונה, רבי זרע וריש לקיש מניחים שהם ביטלו רק את השלב של התקנה דרבנן, כלומר לא את ה-30 יום האחרונים, אלא רק את התקנה שלפני זה, והם שואלים, בסדר, זה רק דרבנן, אבל איך אפשר לבטל את זה? הרי אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן הוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין, ועונים רב הונא ורבי יוחנן, מראש כשתקנו את זה רבנן, הם תקנו את זה עם אפשרות לבטל, הם אמרו אם יבוא בית דין וירגיש שכבר אין צורך בתקנה, אנחנו מרשים לבטל, ולכן את התקנה יכלו לבטל. עד כאן הגישה הראשונה. מה שרבן גמליאל ביטל זה רק את השלב של התקנה. הגישה השנייה זה בשורה השמינית בדלת עמוד א', וזה שהם ביטלו את הכל, לא רק את הדרבנן, אלא גם את הדאורייתא, הלכה למשה מסיני. עכשיו, איך יכול להיות שהם עשו את זה? לגבי זה יש שני הסברים. הסבר אחד, אומר רבי יוחנן, הייתה להם גזרה שווה. הם למדו גזרה שווה משבת בראשית, כלומר השבת שיש כל שבוע לשמיטה, שגם היא נקראת שבת, וכמו שבשבת בראשית אין תוספת משמעותית לפחות לפני שבת, כך גם בשמיטה אין תוספת משמעותית מהתורה. זו הבנה ראשונה, אבל רבשי דוחה אותה. הוא אומר, רגע, מה זאת אומרת? יש לי לימוד מהתורה או מהלכה למשה מסיני שיש תוספת, ואז בא רבן גמליאל עם גזרה שווה וביטל את התוספת. מה זה אומר? הרי גם הלימוד וגם ההלכה למשה מסיני וגם הגזרה שווה, הם כולם באו מסיני. אז מה, השם נתן לנו דברים סותרים? מצד אחד הוא אמר שיש תוספת, מצד שני הוא אמר גזרה שווה שאין? מה הולך פה? לכן, אומר רבשי הבנה שנייה. והוא אומר שגם לגבי התוספת החמורה יותר, של ה-30 יום, זה לא שרבן גמליאל בא וביטל משהו. לא יכול לבטל דין מהתורה או הלכה למשה מסיני. אלא מה? כנראה שהוא סובר כמו רבי ישמעאל שזה לא מהתורה אלא הלכה למשה מסיני, והוא סובר שמראש ההלכה הזאת הייתה שהיא קיימת רק שיש בית מקדש. אחרי שאין מקדש כבר אין הלכה למשה מסיני של ה-30 יום. כלומר בעצם זה לא שרבן גמליאל ביטל את זה, הוא רק גילה לנו שזה אמור להתבטל מעצמו, וכך הוא בעצם ביטל את שני השלבים, גם את השלב של התקנה, כי כאמור מראש הם תקנו שאפשר יהיה לבטל, וגם את ה-30 יום של ההלכה למשה מסיני, כי גם זה מראש היה רק שיש בית מקדש. ועד כאן הסעיף השלישי של החלק הזה לגבי הביטול. ובזה סיימנו את החלק השני, הגענו בדלת עמוד א' בערך לאמצע העמוד. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. היום הנושא שלנו היה דיני שמיטה, וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על תולדות, האם המסורות מדורית או מדרבנן. התחלנו את זה מזה שהמשנה התירה להשקות את בית השלחין גם בשביעית, ולכאורה, למה זה מותר? הרי השקיה זה איסור דורית, אבל זה אסור גם במקום הפסד. וענינו, זה לא איסור דורית, אז איסור דרבנן, ומקלו במקום הפסד. ולמה זה רק דרבנן? לפי הבאי, כי זה בזמן הזה, ושביעית בזמן הזה זה דרבנן. לפי רבה, כי תולדות, כולל השקיה, זה רק דרבנן, וממילא כאמור, הם מקלו במקום הפסד. וזה הוביל אותנו לשאלה האם באמת תולדות דרבנן או דורייטה, כאמור להבאי עם דורייטה, לרב עם דרבנן. הבאנו את המקור של רב מיסורי הגפן שלכאורה מיותרים, כי אפשר ללמוד אותם מהתבוע, אלא הם נזכרו בשביל למד שרק הם אסורים, וכל התולדות לא אסורים מהתורה. והקשנו על רב מברית ארוכה שבכל זאת אוסרת המון פעולות ומביאה פסוק, וענינו, זה רק אסמכתה, באמת גם הברייתה היא רק מדרבנן. זה היה לגבי הבאי ורבה. בשלב הבא ראינו מחלוקת דומה בין רבי יוחנן לרבי אלעזר, שם הבאנו גם את המקור של מי שאומר שזה כן דאורייתא, וזה מכלל פרט וכלל שצריך לדמות לזריעה וקצירה את כל הפעולות הדומות, כולל חרישה, כולל עוד תולדות, ולעומת זאת מי שאומר שזה רק דרבנן, אומר או שכאן אין כלל פרט וכלל, בגלל הדין של רבי אבין שאם הכלל שונה מהפרט שאחד לה ואחד עשה, אז לא עושים כלל פרט וכלל, או בגלל המקור של רבא, כאמור מיסורי הגפן, שהם נזכרו בשביל לומר לנו שכל מה שלא נזכר הוא לא מהתורה. אז זו המחלוקת האם התולדות מהתורה או מדרבנן, ולגבי אותה ברייתא עם הרשימה הארוכה של הפעולות שאסורות, כאמור לפי רב רק מדרבנן, שאלנו מה ההבדל בין הרישה שבאמת אוסרת הרבה פעולות לבין הסיפה שמתירה, והברייתא ענתה שמה שאסור זה רק עבודות מיוחדות בשדה ובכרם, והסברנו שהכוונה היא שאם זה נועד לעברויה, כלומר לשבח את התבואה אותו אילן, אז זה אסור. אם זה נועד רק לעוקמה, כלומר להציל מנזק, אז זה מותר. ככה גם הסברנו את ההבדל לגבי קשקוש שבברייתא מותר ובברייתא אחרת אסור, שיש שני סוגים של קשקוש, לעוקמי מותר, לעברוי אסור, וככה גם כאמור הסברנו למה במשנה מותר להשקות, כי זה רק לעוקמי, כלומר להציל מהפסד, וזה מותר. לסיום ראינו שרב דימי אמר שבארץ ישראל דנו לגבי תוספת והכריעו שלא לוקים על זה. לפי רבי אלעזר הם דיברו על הנושא שלנו, על חרישה, והם הכריעו שלא לוקים, כלומר כמו הדעה שזה רק דרבנן. לפי רבי יוחנן הם דיברו על נושא אחר לגמרי, וזה תוספת שביעית, וזה הוביל אותנו לחלק השני של השיעור, שאותו חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו משנה משביעית שיש תוספת שביעית שאסור לחרוש בסוף השנה השישית, ראינו דעות ממתי, ובקיצור קראנו לזה מפסח ומייצרת, זה סעיף ראשון. בסעיף השני ראינו שיש כמה מקורות אפשריים לתוספת הזו, שזו תקנה דרבנן, או הלכה למשה מסיני, שגם אסרה את החרישה וגם התירה, כשזה צפיפות של 10 נטיות לבית שאה. או במשנה ראינו שזה מחלוקת, רבי עקיבא אומר שזה פסוק מהתורה, ורבי ישמעאל אומר הלכה למשה מסיני, ואחרי זה ראינו איך מסתדרים כל המקורות האלו ביחד, אז לגבי ההבדל בין האמוראים לבין רבי עקיבא, בהתחלה ניסינו לסדר ביניהם, אבל בסוף אמרנו שהם בעצם פשוט תופסים צד במחלוקת התנאים, הם כמו רבי ישמעאל שאמר הלכה למשה מסיני, אבל רבי עקיבא אומר שזה מהתורה. אחרי זה שאלנו איך האמוראים שאמרו שזה תקנה מסתדרים עם זה, ורבי יצחק אמר שיש שני שלבים. שלב ראשון זה תקנה מפסח ועצרת, שלב שני זה ה-30 יום האחרונים, שזה יותר חמור, שבזה המחלוקת של רבי עקיבא זה דאורייתא, לרבי ישמעאל הלכה למשה מסיני. זה היה הסעיף השני, איך מסתדרים כל המקורות. סעיף שלישי, בא רבי שמעון בן פזי ומטיל פצצה, וזה שרבן גמליאל ביטל את תוספת שביעית, וראינו שתי גישות את מה הוא ביטל. גישה ראשונה, רבי זרע וריש לקיש, הוא ביטל רק את התקנה, והוא יכול לעשות את זה כי מראש תקנו שבית דין אחר יוכל לבטל אם ירצה. גישה שנייה זה שהוא ביטל גם את השלב של ה-30 יום, ואיך את זה הוא עשה, אז רבי יוחנן אמר, כי היה לו גזרה שווה שמלמדת שאין תוספת שביעית, אבל רבה שידחה, מה זאת אומרת, אז השם נתן לנו שני לימודים סותרים, שיש תוספת ושאין תוספת, לכן הסבר שני זה שלפי רבן גמליאל מדובר בהלכה למשה מסיני, ושמראש היא ניתנה רק בזמן שיש מקדש, וככה רבן גמליאל בעצם לא ביטל את ההלכה למשה מסיני, אלא רק לימד שזה רק שיש מקדש, וככה כל תוספת השביעית בוטלה, גם התקנה דרבנן וגם דאורייתא. הלכה למעשה יש בכל זאת דברים שכן צריך להחמיר בהם לגבי נטיעה של עץ פרי, תראו בספרי ההלכה. מחר ניפרד מדיני שביעית ונחזור לנושא העיקרי שלנו של חול המועד. כל טוב בינתיים.